לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום ראשון, כ"ז בטבת תשע"ח, באולפן בני טוקר. פיצוץ המנהרה במנהרת הטרור סמוך לכרם שלום, מה חושבים על כך תושבי הקיבוץ? נשוחח פה עם רוני קיסין. השופט אליהו וינוגרד שהלך לעולמו, וכמובן ועדת וינוגרד שעמדה אחת המשימות החשובות שהוא ביצע בחייו. לא כולם ממש מרוצים מהוועדה הזאת. נשוחח פה עם משה מוסקל, אב שקול, שיספר לנו על מה שהוא מכנה הפספוס של וינוגרד. הבג"ץ שדן היום על מתווה הכותל, העתירות, נשוחח פה בעניין הזה עם מתי דן. וגם על המחלוקת בין הבית היהודי לליכוד סביב חוק אוניברסיטת אריאל, יגאל כהן אורגד, נגיד האוניברסיטה, אומר, מחזיקים אותנו כבני ערובה. גם על הליכודיאדה, על שתי אנשים שזכו במקומות הראשונים, שרה גמליאל והשרה רגב, נשוחח פה עם חבר נשיאות צעירי הליכוד, אריאל קלנר. וגם על הרב יהודה בורר, מוותיקי היישוב בית אל וממחזיקי הישיבה, שנפטר בשבת והיום הובא למנוחות. נשוחח פה עם בנו, על שיספר לנו עם ברוך בורר. אז הנה הרבה. מנהרת הטרור שהחמאס חפר מתחת למעבר כרם שלום והופצצה על ידי צה"ל, אנחנו רוצים לשוחח על העניין הזה עם רוני קיסין, דוברת קיבוץ כרם שלום. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו קצת שתשתפי אותנו בתחושות שלכם.
בתחושות שלנו, אנחנו, תראה, אצלנו הכל בשגרה, באמת, אנחנו שהיה פיצוץ, ולא בקיבוץ, זה במעבר. אנחנו שמענו את הפיצוץ, הרגשנו אותו. הילדים לא איתו בלילה.
באיזה שעה זה היה?
סביבות 11, 11:30 בלילה.
אתמול, באמש.
נכון.
וקיבלתם הודעות או דברים כאלה מראש?
קיבלנו הודעה מראש. קיבלנו הודעה שעומד להיות פיצוץ. באמת אחרי כמה דקות היה פיצוץ מאוד חזק, ואחריו עוד אחד. וזהו, ואחר כך היה שקט, חזרנו לישון.
ואומרים שהמנהרה הזאת היא מיוחדת, שהיא לא מנהרה רגילה. מה אתם יודעים על העניין הזה?
אנחנו יודעים בדיוק מה שהתקשורת יודעת, אנחנו לא יודעים, מה שהתקשורת דיברה עליו יותר נכון, אנחנו מעבר לזה לא יודעים דברים נוספים.
ודיברו על זה שיש פה טקטיקה ככה שונה, הפעם מהאוויר, אולי ככה להטעות קצת את החמאס.
תראה, בינינו, אני לא יודעת כמה זה משנה לנו התושבים איך מפוצצים את המנהרה. ברגע שמוצאים מנהרה ומפוצצים, מבחינתנו זה מבורך. אנחנו בחיים את חיי השגרה שלנו ביומיום, אנחנו משתדלים באמת לא לחשוב על מנהרות, למרות שאנחנו יודעים שהן קיימות. כל מנהרה שמפוצצים, אנחנו יותר רגועים.
זאת אומרת, כבר חשפו באזור שלכם מנהרות?
המנהרה הראשונה שהיה עם גלעד שליט הייתה לידינו.
טוב, זה כבר מזמן, אני אומר כאילו
זה, אחרי... אבל אני אומרת כל הזמן, היו לפני כמה חודשים, כל אורך הרצועה, זה לא דווקא אצלנו. כל מנהרות שמגלים, מבחינתנו, כתושבי העוטף עזה, זה מבורך. זה סימן שהשיטה החדשה עובדת.
אז זה מרגיע אתכם דבר כזה, או ש...
נכון, כן, לגמרי.
אז מה קורה אצלכם בקיבוץ היום? עבודה, עובדים רגיל, הכל רגיל?
החיים כרגיל, ויש לנו אפילו היום איזשהו כנס של אנשים שמתעניינים להגיע לקיבוץ. הקיבוץ שלנו ככה לקראת הקיץ יגדל במשפחות, הקיבוץ שלנו הופך להיות מעורב דתיים וחילוניים.
אה, מעניין.
ויש התעניינות מקסימה ונהדרת.
גם דתיים וגם חילונים, זה מעניין.
נכון.
זה משהו חדש?
זה לא משהו שאנחנו המצאנו, העתקנו copy-paste ממקומות אחרים.
כן? איפה זה קיים עוד? באיזה עוד מקומות זה קיים?
בקרמים, בנוקדים. יש כל מיני יישובים מעורבים, אז הקיבוץ שלנו ככה החלטנו להיות מעורבים כדי לגדיל את הקיבוץ שלנו, כי הוא קיבוץ קטנצ'יק.
זאת אומרת, ממש מאחרונה? ההחלטה?
זה ממש ממש בחצי שנה האחרונה, כן. ואנחנו ככה יש תהליך כבר.
מה יש לכם, בית כנסת גם או דברים כאלה?
הבית כנסת הבטיחו לנו שהוא יהיה גמור לקראת פסח, שיחנכו אותו לקראת פסח.
ויש כבר התעניינות גם של משפחות דתיות?
כן, כן, יש ממש התעניינות גם וגם, יש כבר ככה קבוצה שכבר, כנראה שכבר מועמדת להגיע בקיץ.
קבוצה, לא משפחה, את אומרת קבוצה.
לא, לא, זה משפחות, כל מיני משפחות, שאנחנו ביחד עושים להם גיבושים, שהם יהיו ביחד, שלהם, שלא ירגישו לבד, שהם מגיעים למקום חדש.
הבנתי, אז מה מושך באמת משפחות להגיע אליכם, במה הם יתפרנסו, מה הם יעשו?
קודם כל, מה שמושך זה קודם כל חינוך, וזה שהילדים יכולים פה באמת לחיות בשקט ובשלווה. אתה יכול באמת לגדל את הילדים שלך פה, ואתה יודע שלא יקרה להם כלום. אין פה מכוניות, אין פה דברים שהם מסוכנים. אם יש סכנה, מודיעים לך מראש. אני חושבת שזה מאוד נוח.
את מדברת על סיכון של מה? של תאונות דרכים? או...
תאונות דרכים, עכשיו שמענו על כל מיני, שאנסו כל מיני בחורות. אצלנו אין כזה דבר, גם הפאב המקומי שלנו הוא פה. והכל מאוד ביתי ומאוד חם ואוהב, וזה נורא כיף.
אז מי שמגיע אצלכם עובד באיזה סוגי עבודות? לדוגמה, הקבוצה הזאת שאת מדברת עליה שתגיע בקיץ.
כל אחד מתפרנס פה לעצמו, המשכורות נכנסות לכל אחד לכיסו. אז מי שבא עם מקצועות חופשיים, ממשיך לעבוד במקצועות החופשיים שלו. מי שרוצה לעבוד פה בחינוך, יש בו בשפע עבודות חינוך. חקלאות, עובדים סוציאלית, תמיד צריך פה במועצה שלנו. זה דרך העבודות שיש, אבל באמת מי שבא עם מקצוע מבחוץ, בדרך כלל ממשיכים לעבוד נוסעים לבאר שבע, לאשקלון, אין שום בעיה.
אבל קשה לי להאמין שמגיעים רק בגלל האיכות חיים, ואין פה אידיאלים בכל זאת לגור על הגבול, זה נראה לי בכל זאת.
סביר להניח שאנשים באים גם מאידיאלים, ולא רק מזה שנחמד טוב ונעים פה. תקשיב, זה מקום חשוב, זו נקודה חשובה שצריך לאייש אותה.
כמה גרים בקיבוץ שלכם כיום?
המשפחה שלנו מונה 40 אנשים מבוגרים ו-40 ילדים.
המשפחה, את מתכוונת הקיבוץ?
כן, כן, זה סוג של משפחה, כן.
40 משפחות אמרת.
נכון.
ואתם אוכלים בחדר אוכל או שזה לא כמו הקיבוץ
של פעם? לא,
לא,
זה כבר קיבוץ מופרט, עם כל אחד מנכנסותיו. אבל מדי פעם אנחנו עושים ארוחות משותפות, יש לנו פעילויות תרבות משותפות, החינוך הוא משותף, יש פה בריכה משותפת.
הבנתי.
חגים ביחד, כן?
טוב, אז הנה נפרסם ככה למי שרוצה לדעת שזה גם משפחות דתיות, שזה מעניין העניין הזה, אולי יכול לעניין יותר את המאזינים של ערוץ 7. אז נאחל לכם המון בהצלחה.
תודה רבה.
ושיהיה לכם שקט. תודה רבה לך. רוני קיסין, דוברת נכון. קיבוץ כרם שלום, תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.
להתראות. השופט בדימוס דוקטור אליהו וינוגרד הלך לעולמו בגיל 91, מי שכיהן כנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ועמד בראש ועדת וינוגרד לבדיקת אירועי מלחמת לבנון השנייה. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם משה מוסקל, אביו של רפנאל, השם יקום דמו, שעמד בראש תנועת אחריות לאומית, הבן שנפל במלחמת לבנון השנייה. שלום לך.
בוקר טוב לך ולכל בית ישראל.
אז רצינו לשאול אותך, מפני שהשופט וינוגרד באמת התפרסם בוועדת וינוגרד שחקרה את מלחמת לבנון השנייה, אותה ועדת חקירה לא ממלכתית, אז באמת אתה אז היית מעורב בנושא הזה מקרוב. איך אתה ככה מסכם את הפועלו בוועדת וינוגרד? איך אתה זוכר אותו?
תראה, כמובן שהולך לעולמו... שופט בפרט וכל אדם בכלל, ודאי בגיל 91, המסורת היהודית זה אחרי מות קדושים אמור. אבל לא לשם כך נתקבצנו, כי אני בהחלט הייתי מצטרף לכל המעריכים אותו כשופט, אבל אין לי שום היכרות איתו על כל פועלו במשך ה-91 שנים, למעט, כמו שאתה אומר, הוועדה שהוקמה בעקבות אותה דרישה שלנו, ושלנו משפחות הנופלים ושל עוד לוחמים בסדיר ובמילואים שהיו במלחמה אחרי שהם ראו וחוו מה שחוו. אני, זה כאילו ישמע קצת לקלקלת החגיגה. לא שיש לי להגיד עליו זה משהו רע, אבל יש לי להגיד עליו כן, על בדיוק בהגדרה שהוא הגדיר את המלחמה כהחמצה, ככה אולי אפשר להגדיר גם את הוועדה ואותו כעומד בראשה כהחמצה במה שיכול היה לנבוע מאותה ועדה לתוך התרבות הפוליטית במדינת ישראל. ומה הכוונה? הכוונה היא שתוך כדי מינוי הוועדה היה ויכוח, ובעצם אנסו אותו כיושב ראש הוועדה ואת הוועדה לא להגיש המלצות אישיות. מה שנקרא לעקר מלכתחילה את עבודתה של הוועדה הזו, למרות שיש לה גם כמובן חשיבות גדולה מאוד בעצם החקר, החקירה והבדיקה של כל מה שקרה במלחמה, ובעיקר כל מה שקרה בהכנה והתמודדות עם כל מה שיש לנו פה בשכונה היפה שלנו עם השכנים הלא כל כך נחמדים. כשהציפייה שלנו הייתה, אתה יודע מה, אני לא אגיד שלנו, אני אגיד שלי, לא יודע, אני לא מייצג אף אחד, שבאמת בסופו של דבר אחריות תוטל על מישהו, אחריות לאומית ואחריות אישית על מה שעשה או לא עשה לפני ותוך כדי זה שהוא יצא למלחמה, שהדוח אומר שהם בעצם יצאו למלחמה ולא הבינו, אם אני מצטט מבינו גד עצמו, ממשלת ישראל יצאה למלחמה ולא הבינה שהיא יצאה למלחמה. אז לכן יש פה איזשהו פספוס, כי יכלה הוועדה הזו ובינוגרד בראשה להצביע את חותמה על המערכת המדינית וגם הצבאית של מדינת ישראל, ככה שיתקיימו דיונים, והרי אנחנו שמענו גם בשנים אחרי זה, לא רק אחרי לבנון השנייה, גם אחרי קיבלנו הרי אז עופרת יצוקה ועמוד ענן וצוק איתן, וחלק מהכשלים שעליהם דיברה הוועדה והיו בפועל השתפרו, תוקנו מה שנקרא, אבל חלק ובעיקר ברמת האנשים המנהלים את המדינה, ברמה המדינית, פוליטית, לא הפנימו ולא הבינו את הצורך בהיערכות בשיתוף הפעולה, זה בא לידי ביטוי אחר כך בדרישה לקבינט מדיני שיקבל מידע, שיקבל הנחיות, קבינט מדיני שידון בכלל, ולא תוך כדי זה שהדברים כבר קורים. יקיים את כל הדיונים האלה הרבה לפני, כדי שיהיה מוכן לצערנו ליום שבו מגיע עוד מערכה, מבצע, מלחמה, ולצערנו עוד יגיעו כאלה. אז מבחינתי יש פה איזושהי החמצה, כי באמת הוא יכל להצביע חותם הרבה יותר עמוק, ואולי המערכת המדינית שלנו הייתה נראית קצת יותר טוב ממה שהיא נראית היום.
למרות שבסוף אולמרט ודן חלוץ וכל החבר'ה האלה כבר לא במערכת הציבורית, למרות שציפי לבני כן חותרת וגם כן אמיר פרץ חותר לחזור לאגה. אבל
זה בדיוק העניין, תראה, ברמת העיקרון זה לא נועד להעמיד למוד התליה אף אחד מהם.
אבל זוכרים אותם, זוכרים. זה לא שוועדת וינוגרד זה איזה משהו לא משמעותי, שלא זוכרים אותו.
בדיוק, בדיוק ככה, לפני, הסתכלתי ככה, היום מי מתייחס בכלל, ואם אתה נכנס לדוקטור גוגל וכותב וינוגרד, מה הדברים שאתה מקבל? אז אתה מקבל ישר את הדברים הראשונים שמופיעים, זה מעבר לזה שעל האיש עצמו, שזה ערך אחד או שניים, בוויקיפדיה, מיד עולים הוועדת וינוגרד. לבחינת
וכולם זוכרים מה זה ועדת וינוגרד.
בוא נאמר שבתור מי שפוגש דור צעיר, אין להם שמת
של טוב, יש דור צעיר גם לא יודעים מה זה רצח רבין, אבל בסדר.
לא, בדיוק. הדור המבוגר יותר דווקא הפתיעו אותי ככה, במקום שאני מעביר את מה שאני מעביר, פתאום המורה ככה פתאום מזהה, הוא לא הבין איפה הוא זוכר את הפרצוף הזה, אבל פתאום הוא מזהה והוא מתחיל לשפוך לי את כל סיפורי מלחמת לבנון ומינוגרד וכל הדברים. אז כנראה שכמו שאתה אומר, באמת בדור היותר, מי שהיה בוא נאמר מחייל ויותר ותיק במדינה לעת המלחמה, ודאי זוכר. אבל שוב אני חוזר לאישים שהזכרת קודם, המטרה לא הייתה לאישים שכיהנו אז להגיש המלצות ומסקנות ולגרום להם לשים את המפתחות ולכת הביתה, אלא להצביע בתוך הפוליטיקה הישראלית את הדבר הזה, שכשמישהו נכשל בתפקידו, הוא שם את המפתחות והולך. וזה לא הוטבע בגלל העניין הזה שלא נכתבו המלצות אישיות. אם זה היה מוטבע, אז כמו שאמרת, גם ציפי לבני ואמיר פרץ לא היו מעיזים בכלל להיות עוד על המפה הפוליטית של מדינת ישראל. והם עדיין.
כן.
והם לא הבינו ולא הפנימו, כי לא נאמר להם מפורשות שאנשים כמוכם, שהייתם בכירים במדינת ישראל, בממשלת ישראל, לעת שממשלת ישראל כשלה בהתנהלותה, לפני, תוך כדי המלחמה, אז קצת יש פה הרגשה של פספוס.
כן.
וזה היה אמור להיות גם כלפי מי שמכהנים היום בכל מיני תפקידים. הלוואי וכולם היו מוצלחים ומצליחים בתפקידם. ומי שיש כאלה שמדי פעם לא כל כך מוצלחים ולא כל כך מצליחים. ובדי בתפקידים שגורמים, שיש להם אחריות, שחלק מזה זה חיי אדם. לא למדו ולא הפנימו את העניין הזה שהאחריות שמוטלת עליהם, היא לא רק להגיד אני שר ביטחון ולנפח את החזה, אלא יש על כתפיי אחריות, ואני צריך לבצע את התפקיד הזה הכי טוב שיש, ולהתכונן כל הזמן ולהכין מה שצריך, ובשלא עשיתי את זה אני הולך הביתה. זה קצת פחות הוטבע במערכת שלנו לצערנו, ולוינוגרד הייתה הזדמנות, וכמו שהוא הגדיר את זה על הממשלה עצמה, הוא קצת החמיץ את ההזדמנות הזו. הרי לימים הוא דרך אגב אמר, שהוא חשב שמה שהוועדה כתבה, למרות שלא כתבה המלצות כי לא נתנו לה, זה מספיק חריף שהאנשים האלה יבינו שהם צריכים ללכת הביתה. זה מפיו. אבל הראיה שהם לא הבינו, ועד היום לא כולם מבינים את העניין הזה. אתה יודע, אם אני אקח אותך למקור אחר, בכלכלה או במשהו כזה, מנכ״ל של חברה, אני יודע, של טבע למשל, שגורם לחברה נזקים ומיליארדים, לא מרגיש בכלל שהוא צריך ללכת הביתה, ולא מרגיש בכלל שהוא צריך לתת איזשהו דין וחשבון. זו בדיוק התרבות שאליה כיווננו, שתשתנה וקצת הוחמצה.
אז נודה לך על הדברים, משה מוסקל, אביו של רפנאל, השם יקום דמו.
כן, כן, ואולי בכל זאת, דרך אגב, לא יודע אם זה צירוף מקרים, אבל הסתכלתי ככה לפני שדיברתי איתך,
כן.
על הדוח, לא נכנסתי לדוח, רק על הכריכה, כתוב שבט תשס"ח, ינואר 2008. לא יודע אם זה צירוף מקרים או לא, אבל זה בדיוק,
מעניין.
בדיוק 10 שנים לפרסום דוח וינוגרד. אז אולי באמת צריך להציף את המסקנות, הכוונות וההתנהלות שצריכה לנבוע מתוך הדוח הזה בימים אלה, וגם זה יהיה אולי לכבודו של וינוגרד.
משה מוסקל, תודה רבה לך על הדברים.
יום טוב לך ולכל בית ישראל.
תודה. הבג"ץ היום ידון שוב במתווה הכותל אחרי כמה חודשים של חוסר דיונים על ההקפאה של הממשלה והדרישה של נשות הכותל לקבל את המתווה. שלום למתי דן, יושב ראש עמותת עטרת כהנים.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב, אז רצינו לשמוע ממך איך אתה רואה את הדיון היום, האם לדעתך זה הרכב מורחב, זה אומר משהו?
קודם כל זה הזדמנות למקש מציבור המאזינים שיתפלל, שתהיה סייעתא דשמיא, זה הדבר הראשון, זה החשוב.
כמובן.
שהשופטים יקבלו את השכל, איך אומרים, לתת החלטות נכונות ומתאימות.
אז מה אתה צופה שיהיה שם? הולכים לראות שם סרטונים, הבנתי.
נשות הכותל ביקשו לאפשר להקרין סרטונים, ואז הנשיאה אפשרה את זה לכולם, ויהיו שם סרטונים, ויהיה דיון. אז הדיון הזה בעצם זה דיון מאוד 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 עקרוני, האם שריד בית מקדשנו זה מקום קדוש או זה מרחב ציבורי. סביב הנקודה הזו בעצם סובב הדיון הזה, האם הכותל המערבי זה אתר ארכיאולוגי או אתר לאומי או שזה אתר דתי. ואם זה אתר דתי, לא, אי אפשר לעשות שם שום דבר בלי אישור של הרבנות הראשית. והם אומרים, החוגים הליברליים והקונסרבטיביים והרפורמים, זה אתר ציבורי. צריך לזכור למשל בכיכר המדינה, לפני שנה בערך רצו לעשות אירוע שכולו מבוסס על שירת גברים. והיועץ המשפטי לממשלה או היועצת כתבה חוות דעת שזה במרחב הציבורי הוא חייב להיות פלורליסטי, ויצא וביטלה את האירוע, האירוע התבטל. עכשיו הם רוצים להכריז על רחבת הכותל גם כמרחב ציבורי, והם יקבעו את הנורמות הדתיות, זה לא יעלה על הדעת. אז סביב הנקודה הזו בעצם סובב כל העניין. האם זה מקום של קודש או מקום של חול? וכל אחד מעמיס טענות מסוגים שונים. וברוך השם, הפעם הרב הראשי, הרבנות הראשית, הרבנים הראשיים, הרב לאו מינה נציג שיציג את עמדת הרבנות הראשית, זה לראשונה, פעם ראשונה אחרי 20 שנה או 30 שנה של דיונים, שעמדת הרבנות הראשית מוצגת, היא עדיין לא מיוצגת, וגם סביב זה ניטש מאבק מאוד גדול, כי הפרקליטות לא נתנה פורמלית לנציג הרבנות לטעון בדיון היום, רק להציג את הדברים שלו בכתב, כאילו ייצוג אילם, שזה דבר שהוא לא יעלה על הדעת, שבכותל הרבנות לא תוכל להציג ולייצג באופן מלא. וגם על זה יש ויכוחים, בישיבה הקודמת הנשיאה נתנה אד-הוק לנציג הרבנות לדבר, זה דורון, עורדין דורון טאובן, ממשרדו של רם קספי בתל אביב, הוא הגיש מסמך של 160 עמודים, עם איזה 700 נספחים, עמדה מאוד ברורה על המורשת, על המסורת, שבכותל המערבי, גם לשיטת האנגלים, מי שקובע שם את הפולחן זה הרבנות הראשית. והמאבק הוא בעצם על הציון של המדינה, כמו שנשות הכותל בעצמן אומרות, זה לא מאבק על הכותל, על כל המדינה. והן משתמשות בכותל כפלטפורמה לקדם את האג'נדה.
תגיד, אבל רציתי לשאול אותך, הרי בעבר הן היו מתפללות בקשת רובינסון, אז השאלה אם לא היה עדיף לא לצאת למאבק הזה ולהשאיר אותם במצב שהיה אז, ולא לתת להם להתקדם למה שהן רוצות היום.
לא, קודם כל, קשת רובינסון זה לא איזה אתר שנמצא ליד המצדה, זה ברחבת הכותל קשת רובינסון. זאת אומרת, אתה מתכוון לומר, אני בטוח שאתה לא מתכוון לומר, שברחבת הכותל, בחלק הדרומי, שם תהיה תפילה מעורבת.
לא, איפה שהיה את הכניסה שלהם, אתה יודע, מצד ימין של הגשר.
הכניסה שלהם, כן, אבל...
מה שהיה עד היום למעשה.
אבל זה לא היה עד היום. גם מה שהיה עד היום, זה הושג בדרכי, לא בדרכים נכונות או ישרות. גם מה שנעשה שם, זה לא באישור הרבנות הראשית. אתה לא מחלק את הכותל לשתיים, הכותל הוא אחד. יש כותל אחד.
אני מדבר על מה שבנט הציג, המתווה שבנט חשב שהוא נכון לעשות אותו.
הממשלה אבל הקפיאה אותו.
כן.
הממשלה הקפיאה את המתווה הזה, בגלל שנוצר פה מצב שאתה מחלק את העם לשניים, בזה שאתה מחלק את הכותל.
אתה בדיעבד לא מעדיף שזה יהיה ככה, מה המתווה של בנט?
בוודאי שלא. אתה לא רוצה, נגיד היה מגיע, סתם אני רק בשביל לסבר את האוזן, היה מגיע נגיד נשיא ארצות הברית, הוא עכשיו מגיע סגן הנשיא. הוא ישאל, לאיזה כותל אתה רוצה ללכת? איך אנחנו נראה? אנחנו נותנים לגיטימציה לרפורמים שיש יהדות כזו, הרי זה מה שכתוב גם במתווה, שאנחנו, וזה מה שמבקשים, שיש עוד דרך להיות יהודי, כמו יהודי רפורמי, שיכול להתבולל ויכול לחתן רבי יהודי וגויה, זה לתת לגיטימציה ולהשתמש בכותל, כדי לבסס את הניסיון, לרוקן את המדינה הזו מתוכנה היהודי.
כן.
אז אנחנו בעצמנו, ציבור הדתי-לאומי, אתה שואל אותי, עשה את זה?
לא, אבל אני אומר, אז הם היו נכנסים מהצד, עכשיו הם רוצים להיכנס מהדרך המלך, כי בכל הדרך הראשית תוביל או אליהם או אל הכותל הרגיל. אז הם היו נכנסים מהצד, לא דרך הכניסה הראשית, נכון?
לא, אבל המתווה מדבר על כניסה משותפת. החלטת הממשלה, אנשים לא...
כניסה משותפת.
זו, אגב, זו הנקודה המרכזית בהחלטה הזו של המתווה, שתהיה כניסה אחת, שאדם...
הוא יחליט לאן הוא הולך.
מה? הוא יחליט, כלומר, יש לה שתי אפשרויות, אתה יכול להיות יהודי כזה, יש יהדות כזו, ויש יהדות אחרת, ואתה יכול לבחור, וזה גם בסדר, ואתה תשתמש בכותל לקדם את האג'נדה הזו, שיש אפשרות גם... להיות יהודי בגיור רפורמי, בנישואים רפורמיים, זה מה שאנחנו רוצים? זה החזון שלנו?
אתה חושב אבל שהשופטים הסכימו לרדת מהמעמד שלהם? אתה רוצה כאילו לומר שהם לא צריכים לדון בזה בכלל, אבל הם כבר התחילו לדון בזה, פנו אליהם, אתה מנסה מה? כאילו ויכול להוריד אותם כרגע, את השופטים
אני
עצמם.
אני רוצה להגיד לך, כשאנחנו מתפללים בפורים ובחנוכה על הניסים, אנחנו רואים על המלחמות. צריכים להילחם. והאמת סופה לנצח. אם זה לא יהיה בדור הזה, יהיה בדור הבא. אבל אני לא חושב שנוכל לתת הסבר הגיוני לילדים שלנו, איך ישבנו מהצד כשהממשלה או הנציגים שלהם היו שותפים לאפשר לקיים תפילה ללא מחיצה ליד שריד בית המקדש. הרי כולנו רוצים לעלות בסוף אל הר השם. אז עם מה נעלה? עם תפילה מעורבת? עם יהדות מתבוללת שנותנת לגיטימציה? נהפוך את הכותל לפלטפורמה כזו? אז קודם כל צריכים גם לזכור שבשעתו בדיון הראשון של נשות הכותל, אז השופט מנחם אלון החליט ופסק שלכותל יש דין של קדושת בית כנסת, ובבית כנסת לא עושים מחלוקת.
הבנתי. טוב, לא נאריך עכשיו, אנחנו...
לא, כדאי מאוד להאריך כן. בנקודה הזו, כדי להבין פעם אחת את כל הסוגיה הזו. יש שאלה, האם זה בית כנסת או לא? האם זה מקום של קודש או לא?
אתה אומר שזה מעמד של בית כנסת, שזה משהו פסק.
ולכן אתה לא עושה, לא משנה מנהגים, ושיוצרים אחרי זה מחלוקת, זה פשוט. אז בא שופט אחר, אומר, נו, הכותל זה לא רק בית כנסת, וכל אחד יכול לנהוג. אגב, זבולון המר ודן מרידור, הם הכניסו לתקנות שבכותל צריכים לנהוג לפי מנהג המקום. השופט פירש מה זה מנהג המקום, אומר, כל אחד לפי מנהגו, באמת נראה לך ככה? זה נראה לך פה, זה הפקרות העולם הזה?
אוקיי, אנחנו נמתין לראות מה יהיה בדיון היום, אם בכלל יקרה שם משהו היום, אנחנו נחכה ונראה. מתי דן, יושב ראש עמותת עטרת כהנים, תודה רבה לך על הדברים.
בוקר טוב.
תודה. שר חינוך נפתלי בנט הודיע כי גם היום תושבת עבודת ועדת השרים לחקיקה לנוכח בלימת חוק אוניברסיטת אריאל. אנחנו משוחחים כעת עם נגיד האוניברסיטה, יגאל כהן אורגד, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אז אתה מרוצה מההתעקשות הזאת של השר בנט?
נוצר כאן מצב מטורף לחלוטין. אין שום ויכוח בין הליכוד לבין הבית היהודי לגבי הצורך להכיל את חוק המועצה להשכלה גבוהה בישראל, כך שיחול על המוסדות להשכלה גבוהה ביישובים ביוש, כולל כמובן אוניברסיטת אריאל. יש כאן ויכוח בין שני חברי כנסת, שהם במקרה אחד מהבית היהודי, זו הגברת מועלם, והשני מהליכוד יואב קיש, שניהם מתווכחים על תוכן חוק הסדרת האפוטרופסות לילדים בגיל הרך. זה לא שום קשר לנושא הזה. ובגלל הוויכוח הזה שלהם, מחזיק יואב קיש כבן ערובה את העברת החוק, שעבר כבר החוק, מה שאתה קורא חוק אוניברסיטת אריאל, כבן ערובה את החוק שעבר כבר בקריאה טרומית, ועכשיו צריך לעבור לדיונים מפורטים בוועדת חינוך, כדי להכין אותו לקריאה ראשונה, שנייה או שלישית.
קיצור, צריך לפתור את החוק חזקת הגיל הרך כדי שהעניין שלכם
לא,
יוסדר.
או שמצליחים לנתק בין שני העולמות הגדולים האלה ופותרים כל בעיה בפני עצמה.
אתה אומר זה אין לך בעיה פה עם הליכוד או להפך אין לך משהו...
בוודאי שאין לי בעיה עם השר בנט שדוחף ללא לאות בחודשים האחרונים את הנושא של קידום גם החוק הזה, אבל צריכים להבין למה זה דחוף. עברת החוק שמכילה את השיפוט של המועצה להשכלה גבוהה בישראל על אוניברסיטת אריאל היא תנאי הכרחי לצורך אישור
פקולטה.
התוכנית של פתיחת לימודי הרפואה באריאל. ההכנות מתקדמות, הבדיקות המקצועיות נעשות, אבל בלי לפתור את הבעיה של החלת חוק המועצה להשכלה גבוהה, לא נוכל לפתור את בעיית פתיחת לימודי הרפואה.
בקיצור, נשמע לי שאתה לא יותר מדי מודאג, זה רק שאלה של זמן?
לא, אני מוטרד מאוד, מכיוון שכולנו למדנו את הרש"י, הכל כך חכם וכל כך ידוע, בפרשת שמות, אל תקרא מצות אל המצוות, שמצווה בא לידך אל תחמיצנה. פשוט מסוכן כל יום שעובר, אסור לדחות את העניין.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, נגיד אוניברסיטת אריאל, יגאל כהן אורגד, נמשיך לעקוב אחרי הפרשה הזאת. תודה רבה לך. הבחירות שנערכו בסוף השבוע בליכודיאדה באילת, שם ניצחה בבחירות השרה גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי, לאחריה בהפרש קטן השרה שרת התרבות מירי רגב, אחריהם אופיר אקוניס, יולי אדלשטיין, יריב לוין, יואב קיש גלעד ארדן ועוד ועוד. שלום לאריאל קלנר, יושב ראש נשיאות ועידת צעירי הליכוד ומייסד פורום דרור, חבר מזכירות הליכוד.
שלום בני, מה שלומך?
ברוך השם, אז הנשים כובשות את הליכוד?
תשמע, אתה רואה, הנה, אצלנו נשים לא צריכות שריונים, גם ללא השריונים והייצוג, הבטחת ייצוג, הבטחת ייצוג, אתה רואה שנשים ראויות ושמוערכות, אז מקבלות את הקולות ואת האמון. עוד פעם, צריך לקחת את הכל לפרופורציה, זה לא מתגם מייצג, זה בסך הכל משתפים של הליכודיאדה, אבל...
משהו כזה, משחק כזה, או משהו ככה בכיף, לא איזה משהו באמת מייצג, אתה אומר.
כן, זה לא משהו מייצג, זה בהחלט משחק, וזה באמת בכיף. יש לזה אינדיקציות מסוימות, בוודאי שמדובר פה בשתי שרות מאוד אהודות ומוערכות, על ידי הליכודניקים. בהחלט טבעי שמקבלו במקולות למעלה, אני יכול להיות שזה בהחלט, קשה למדוד את כמה זה מייצג, זה לא באמת מדען מייצג, כי זה רק מי שבחר להגיע לליכודיאדה, אבל בהחלט תשמע,
זה שהפוליטיקאים מגיעים לשם, זה אומר שהם מייחסים חשיבות גם לעצם ההשתתפות באירוע הזה, מבחינה חברתית, זה חשוב להגיע לשם.
תראה, זה הסוד כוחם של מפלגות שבהן יש פריימריז ויש שטח ויש פעילים. הפוליטיקאים כל הזמן שומרים על הקשר עם ציבור הבוחרים, עם ציבור הבוחרים שלהם. וציבור הבוחרים שם הוא ציבור עממי, הוא הציבור הליכודי, הוא הציבור שחי את החיים הישראליים. זה יוצר קשר וממשק תמידי. וזה סוד כוחה גם של מפלגת הליכוד בסופו של דבר. ואני חושב שהליכודיאדה הייתה באמת אירוע מרומם. אני ראיתי את כל הפרסומים וגם את הלאג שניסו להדביק לליכודיאדה, וכל מיני גורמים מכל מיני קצוות הקשת הפוליטית, וכל חלק מהתדמית של הליכודניק הזה שהוא, איך נגיד את זה ככה בקיצוניות, אבל אני לא בטוח שזה כל כך קיצוני, שהוא זה סוג כזה של פרא אדם, איזה עסקן אינטרסנט כזה, שכל מה שמעניין אותו זה קשקושים ולא יודע מה, והיה פה אירוע איכותי ברמה מאוד גבוהה, באווירה משפחתית, באווירה חברית, גם הייתה שם אירוע תרבות, היה שם הצגה על מר בגין, הצגת תרבות, הצגה
של... עלינו אירוע יותר את התמונות המשעשעות, זה משחק שש בש, זה כל מיני תמונות כאלה, אתה יודע.
תראה, ברור לי שזה מה שמחפשים, ומנסים...
מחפשים את הדברים ככה, אתה יודע, הצבעונים יותר.
זה שמחפשים... תראה, קודם כל, לשחק שש בש זה לא רע, ניסו, אני בטוח, כשהם רצו להוציא דברים הרבה יותר, ניסו לחפש ורצו למצוא כל מיני גורמים, דברים הרבה יותר ככה שמשפילים או שמורידים. סך הכל היה אירוע, גם היו שם הרצאות אינטלקטואליות, הרצאות עומק של דוקטור גיא בכור, ארז תדמור.
טוב, זה לא מעניין את התקשורת, אתה אומר.
זה לא מעניין, בטח, כי זה לא עונה להם על הסטריאוטיפ של הליכוד.
תגיד לי, סתם מעניין אותי, אם זה אירוע כזה חשוב, למה נתניהו, ראש הממשלה, לא אמור להגיע לשם לאירוע כזה, או שזה, הוא לא זקוק לזה?
אני לא חושב ש... תראה, אני קודם כל, אני שאלתי את נתניהו, את הלשכה שלו, בכל זאת, ראש הממשלה זה ראש הממשלה, אני מניח שיש לו עוד כמה עיסוקים בחיים, אבל זה עזוב, מאיפה אני יודע. ראש הממשלה זה ראש הממשלה, והליכוד היא תנועה גם ככה, היא תנועה תוססת ועובדה, הדברים מוכיחים את עצמם.
רצינו לשאול אותך על יאיר נתניהו, אגב ראינו שגם הוא השתתף בסוג הזה של המשחק של המבחירות בליכודיאדה, והוא זוכה במקום השני במשבצת של, איך זה נקרא? אני לא זוכר כבר מה קראתי, באיזושהי משבצת של צעירים. אז מה זה, זה מין הצבעת מחאה כזאת?
תראה, קודם כל, יאיר נתניהו לא העמיד את עצמו לבחירה. מי שזרקו את השם שלו, זרקו שם גם...
יאיר נתניהו כתוב, כתב את המקום השני בקרב על השריון לצעירים, ואת המקום ה-35 ברשימה ארצית.
תראה, עוד פעם, יאיר נתניהו לא ביקש, אלא שמו את השם שלו. גם הילד שקד, אגב, זכתה במקום שמה של השריונים.
ברצינות.
כן, כן, okay. כן. אז זכו את השם שלה, זאת אומרת, את מי לשריין. אז תראה, זה לא לפי בקשתו. וכמובן שזה מוסיף עוד פלפל למשחק, וזה מוסיף עוד, עוד קצת, אז כמובן שגם, אז, עכשיו תראה, אני לא יודע, מקום שני או לא, ככה או אחרת, ברור שמה שה... יאיר נתניהו, כל הסיפור, מה שהיה בשבוע שעבר, זה אחד הדברים הכי לא הגיוניים. אני חושב שצריך אולי לעשות בדיקה, ומה התעסקו יותר בשבוע שעבר, ביאיר, בבחור צעיר שהוא לא נבחר ציבור, אדם פרטי לגמרי, שהוא עשה דברים כאלה או אחרים, שהם אולי לא פסגת הדבר, המודל הראוי, אבל בצורה פרטית, בצורה אישית, לא בשום, משהו אישי, וכמה התעסקו ברצח של יהודי שנרצח על, רק בגלל שהוא יהודי על רקע לאומני. ואני חושב שזה אולי מראה על השפל המוסרי של חלקים גדולים בציבור, בתקשורת הישראלית, מה מעניין אותם, ובמה הם שמים את, על מה הם מסתכלים. אז אתה יודע מה, ברור שכשהליכודניק הממוצע, ואתה יודע מה, גם לא רק הליכודניק, גם בכלל בציבוריות הישראלי הממוצע, רואה במה מתעסקים, וכמה ומה היחס למשפחת נתניהו, וכמה זה אובססיבי כבר, זה כבר עובר כל גבול, אז בסופו של דבר זה סוג של הצבעת מחאה, זה סוג של הצבעת להגיד להם, אתם חושבים שאתם תפגעו בנו, אז אנחנו, מה שנקרא, נחזיר לכם את זה לפרצוף. אנחנו לא מושפעים מזה, אלא ההפך, זה עושה גורם לנו להיות הפוך ממה שאתם מנסים לצייר, ממה שאתם מנסים לגרום. זה הדבר היחיד שאני יכול, ככה אם אני כבר מנתח את זה באיזושהי צורה.
אוקיי, נודה לך על הדברים. אריאל קלנר, יושב ראש נשיאות ועידת צעירי הליכוד, מייסד פורום דרור, גם חבר מזכירות הליכוד. תודה רבה לך על הדברים.
תודה בני, להתראות.
היום יובא למנוחות הרב יהודה בורר, זיכרונו לברכה, שנפטר בשבת, מוותיקי היישוב בית אל וממקימיו, גם ממקימי קריית הישיבה בבית אל, שפעל להחזקת מוסדותיה מעת הקמתה לפני 40 שנה ועד היום. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם בנו ברוך בורר. שלום לך.
שלום.
אז רצינו באמת שתספר קצת על אבא, על החיים שלו, על הפעילות שלו, ככה מאז עוד לפני שהוא עלה ארצה, שהוא נולד בגרמניה, ככה לספר קצת על החיים שלו, שנכיר יותר טוב את אבא.
האמת היא שקצרה העירייה בכמה משפטים קצרים להכניס פרק ממש תקופת היסטוריה ענקית כזאת. אבא באמת, כמו שציינת, נולד בגרמניה. הבן של מורינו הרב מרדכי בורר, הוא היה רב הקהילה שם בקהילה קטנה על גדות הריין בגרמניה. כילד חווה את השואה. אבא שלו נרצח במחנה השמדה דכאו. בעצם המשפחה עלתה לארץ, פה הם חיו חיים של חוסר, וכנער...
זאת אומרת, הם עלו באיזה שנה הם עלו?
מדובר על שנת 37.
זאת אומרת, דקה לפני שהשואה התחילה הם עלו?
הם עלו ממש כשזה התחיל, רבני בת שבע בורר, שהייתה אבא שלו אחרי שאבא נרצח במחנה השמדה דכאו, הם בעצם ברחו וכמובן הגיעו לארץ ישראל, והיה ברור שהם עולים לארץ ישראל ולא למקומות אחרים.
זאת אומרת, הם עלו יחד עם האמא, האמא ניצלה?
הם עלו אמא ושבעה ילדים, כן, שבעה יתומים.
הוא היה אז ילד, נער?
הוא היה נער.
ואת אביו הרב מרדכי בורר, אתה אומר, היה הרב של הקהילה?
היה הרב של הקהילה, קהילה שנקראת גיילינגן.
של הקהילה בגרמניה?
בגרמניה.
מה זה, קהילה דתית, יקית?
קהילה יקית, כמו שכולם, מי שמכיר את המושג קהילה יקית, כן, קהילה דתית של יקים.
כן.
כשהם הגיעו לארץ ישראל, אז החיים פה בארץ היו קשים מאוד.
ואיפה הם גרו בארץ?
התחילו, היה להם מספר תחנות, בסופו של דבר הדירה שלהם הייתה בתל אביב, תל אביב הישנה. אבא בעצם בתור נער, במשך היום עבד לפרנסת המשפחה, ואחרי הצהריים למד. כבר מגיל 15-16 הוא כבר עבד משרה מלאה, ואחרי הצהריים השלים לימודים, שתמיד הוא הדגיש שקודם כל חלק ניכר מהמשכורת, האמא שלו שלחה אותו ללמוד תורה, להשלים לימודי קודש.
איפה הוא למד את הלימודי קודש באמת?
מדובר על מורים פרטיים. כל עולם התורה שאנחנו מכירים היום לא ממש היה פעיל בזמנו. בתור נער הוא עוד זכה להשתתף במסגרת מחתרת האצ"ל, בפעילויות שונות באזור תל אביב. כאשר את כל הלימודים שלו הוא בעצם משלים במקביל בכוחות עצמו בלילות, עד שבעצם הוא זכה לקבל, באיזשהו שלב הוא היה איזשהו פרויקט, הוא ירד לניו יורק וקיבל, אחרי שהוא למד כמובן, בערך בגיל 32 הוא קיבל סמיכה לרבנות מהרב סולובייצ'יק.
שיבה אוניברסיטי הכוונה?
כן, נכון. בשנים האלה הוא גם הכיר את אמא שלי, תיבדל לחיים טובים וארוכים, והיה ברור להם שמיד אחרי החתונה עולים לארץ, למרות שהוא קיבל שם כמה הצעות עבודה מפתות. היה ברור גם לאמא וגם לאבא שאת המשפחה שלהם הם מקימים בארץ ישראל. כשהוא הגיע לארץ, כמובן הם הגיעו, זה לא, נלחמו פה קשה על פרנסה. אבא שלי תמיד עבד בכמה עבודות, הוא היה איש חרוץ מן כמור. המושג הזה של חופש ומנוחה ויציאה לפנסיה, זה לא היה, הוא פשוט כל יום מחמש בבוקר עד 1-2 בלילה, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה. בארץ הוא כמובן נלחם בכל מלחמות ישראל. כשבתל קמה, אז היה ברור להם שהם עוברים לבתל, כי זה מצוות יישוב ארץ ישראל וקיום מצוות מתוך שמחה, מתוך לעשות את הכל עובר לעשייתם, לא רק לדבר על זה אלא גם לעשות את זה, זה היה ממש בוער בעצמותיו. כשהם הגיעו לבתל, מי שזוכר, בתל בהתחלה היה בלי מים, ביוב. השלב הראשון גם...
אנחנו מדברים לפני 40 שנה.
אנחנו מדברים על לפני 40 שנה. כשהם הגיעו לבית אל, הם בעצם היו המשפחה הגדולה ביותר בכל יהודה ושומרון. אומנם נולדו פה שניים מהילדים שלהם, סך הכל ההורים שלי זכו לשמונה ילדים. לא סך הכל, זה הרבה מאוד. אבל אז הייתה המשפחה הכי גדולה בכל יהודה ושומרון, והם... להבדיל מכל הזוגות הצעירים שהגיעו, הם היו המשפחה המבוגרת ביותר, וככה כולם, זה היה משימה מאתגרת.
הם הגיעו עם שמונה ילדים כבר?
לא, הם הגיעו עם שישה ילדים, שני ילדים נולדו בבית אל. אבא היה פעיל בכל דבר שקשור לארץ ישראל, לבנייה, לקיום מצוות, תמיד הוא היה מקרב, אם זה בבסיס, הצבאי שהוא היה פה מאוד פעיל וערך תפילות וסדרים ולקרב חיילים עם מתנות לקיום מצוות, ותמיד הבית שלנו מלא אורחים, היה פעיל ביחד עם הרב אבינר, עם הרב אביאור, בכל הנושא של הכנסת יהודים, לא יהודים, גרים ותחת כנפי השכינה, ותמיד היו אצלנו אנשים ונסענו בכל הארץ לקרב ולבדוק, ותמיד דאג איך זה מסתדר, איך זה הולך. הוא הקים גמח של תפילין, ממש לפני שבועות אחדים היה בכותל טקס, ובעצם הוא תרם את כל התפילין לכמה מאות ילדים מאזור הדרום, שבני מצווה, כדי לחבב עליהם מצוות, והיה נוסע פעיל ודוחף. כל הנושא של ישיבת בית אל, זה היה פה, לא, בעצם הוא לא היה קיים, קודם כל זה היה הישיבה, כשהקימו את ערוץ 7, וכל, כאילו, כל טלפון איתו היה קשור, הוא לא היה שואל, לא היה שואל מה שלומי, היה שואל, הבאת את התפילין להוא, לקחת את התפילין מה, כל הזמן שליחות של מצווה, כל הנושא של תורה וקיום תורה ולחבר תורה ומצוות וסיפורי תורה לכל הנכדים היה מאוד מאוד חשוב. והדבר הכי הכי מדהים, הכי משהו שכל אחד יכול לקחת איתו מסר, הוא לא רק דיבר על זה, הוא לא רק למד תורה, הוא גם ממש חי את התורה, טייל בארץ, בנה את הארץ. הוא היה לצערנו כמה ימים במצב לא כל כך נעים בבית חולים שערי צדק, ושם כל אחות, כל אח, כל איש צוות רפואי שנכנס במאור פנים, לא משנה כמה כאב לו, עודר אותם ושאל אותם ודיבר אותם, והיה כל כך חכם שהוא היה מצליח להיכנס לשיחה עם ראש המחלקה ועם אחרון העובדים שם, ושניהם הרגישו שמדבר איתם בן אדם שעבד איתם, שיודע בדיוק על מה מדובר. ממש, אני חושב שהטלפון האחרון שהוא עשה, היה טלפון שהוא דיבר עם אחד האנשים שהוא הפעיל למען לימוד התורה בישיבת בית אל, ככה שאפשר להגיד ש... ממש הוא נפטר מהעולם הזה בעשייה של מצווה.
זאת אומרת, לטובת ישיבת בית אל, הוא סייע לישיבה במשך שנים, נסע לחול בשביל הישיבה.
הוא נסע לחול...
זאת אומרת, הוא גייס כספים למען הישיבה.
הוא גייס כספים למען ישיבת בית אל.
זאת אומרת, היה לו קשרים בארצות הברית, או שהוא ידע טוב את ה... שפה,
לא, או... היה לו קשרים, לא היה לו קשרים, הוא עשה את הקשרים האלה, הוא היה נפגש עם בן אדם ופשוט משכנע אותו שהוא השליח של יעקב אבינו, ושיעקב אבינו מדבר אליו, והוא צריך לתת כסף לישיבת בית אל, הוא לא היה משאיר לאנשים הרבה ברירות, הוא היה עושה את זה, הוא היה...
זאת אומרת, הוא היה נוסע לתקופות ארוכות לארצות הברית?
הוא היה נוסע לתקופות ארוכות מאוד, מעולם לא השתמש בכסף שהוא גייס לא לבתי מלון ולא למסעדות, הוא היה חי שם כמו במילואים, נוסע לחודשיים.
אז לא ראיתם אותו הרבה זמן?
ממש, נסיעות ארוכות, ואכן לא ראינו אותו הרבה זמן, ממש במסירות.
בוא נגיד, יש לו זכות תורה גדולה שם למעלה, שהוא עולה עכשיו למעלה עם הרבה זכויות.
יש לו זכות דורה גדולה למעלה, כן.
טוב, והוא גם היה מורה דרך, נכון? ככה חיבב את ארץ ישראל.
הוא היה מורה דרך, ובעצם מה שהוא עשה, הוא לקח אנשים שלא היו מחוברים לארץ ישראל, ולא היו מחוברים לתורת ישראל, ובאמצעות הטיולים, הוא היה מחיה אצלם את אהבת תורה, היה מלמד אותם לאהוב את ארץ ישראל. מי שהיה הולך איתו, היה מרגיש שרבי עקיבא מדבר איתו, שהוא הולך יד ביד בירושלים, שהוא הולך בבית פת, אז מרגישים שהארי הולך איתם ברחובות, ואחרי טיול כזה, לא היה בן אדם שלא היה פשוט נפתח אליו. הוא היה מסוגל פשוט להציג את להמחיז, לחיות את התנאים, את האמוראים. ללכת איתו במצדה היה הרגשה שעכשיו הקרב המצדה מתרחש. אחרי טיול כזה, פשוט אנשים לא יכלו להישאר אדישים. יש אנשים שמוכנים לדבר רק עם אבא שלי, לא מוכנים לשמוע על אף אחד אחר, אנשים רחוקים מאוד. אבל אבא שלי היה נכנס לבן אדם, לבני לו אבן, ואומר לו, זה האבן שיעקב אבינו שם עליה את הראש. והוא היה מצליח לחבר את עם ישראל על רבדיו השונים, לתורה, לאהבה, לקיום מצוות. כמובן, לתמוך בישיבת בית אל, בזמנו היה מאמץ גדול למרות שבע.
היה מה? המאבק.
היה מאמץ גדול, או בפני המאבק, היה מאמץ גדול על ערוץ 7, היה מדובר בהמון הוצאות, וכמובן שגם לנושא הזה הוא מרתם.
ואתה אומר שגם כן...
ובשל אבא שלי, הרשימה, השם יהודה בורר תמיד היה בסוף הרשימה. תמיד היה עשרות משימות קודם.
סיפרת גם כן על הגירים, זאת זאת אומרת, הם באו לכם הביתה, באותם גרים, לראות את סעודת שבת?
תמיד היו אצלנו, כל שולחן שבת אצלנו היה עם המון אורחים, המון אורחים. תמיד, אמא שלי, אבא שלי תמיד היה נוחת לפני שבת, בערך רבע שעה לפני שבת היה נוחת, עם חמישה-שישה אנשים, ואלו היו השבתות שלנו. השבתות שלנו בעצם היו בית מדרש לגרים, בית מדרש לאנשים
שלנו. גם בשנים האחרונות שלו?
בשנים האחרונות שלו, העסק של הגרים קצת ירד, אבל האורחים נשארו.
זאת אומרת, כל הזמן היו אורחים בבית.
כל הזמן היו אורחים בבית, כן. ובעצם סימה שאימא שלי בעצם לקחה על עצמה.
כן.
בפועל, אבא שלי היה הדוחף.
טוב, הוא בטח שם מגיע, כמו שציינו, עם הרבה הרבה זכויות שם למעלה. איך אומרים, שגם אנחנו נזכה ככה לכל כך הרבה זכויות לעשות בחיים.
אמן.
אז אנחנו רוצים להודות לך על הדברים שלזכר אביך, הרב יהודה בורר, אז אנחנו מודים לך, בן ברוך. תודה רבה לך על הדברים, שתנוחמו מן השמיים, המקום ינחם אתכם בתוך שער ולי ציון וירושלים.
אמן.
תודה רבה לך.